What is best in life? The open step. Free thoughts. Falcons at your wrist. And the wind in your hair. Wrong! What is best in life?
אני ממש טובה. עבודה.
עבודה?
עבודה, ההורים, משפחה. מישהו שאוהב אותך. חברים שיהיו תמיד לידך.
Wrong! Conan! What is best in life?
To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women.
That is good. That is good.
I'll be back.
Arnold! Arnold!
Get to the chopper!
Arnold!
Hasta la vista, baby.
שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים להי נדג מציגים. היי ארנולד, אני תום שפירה ואיתי כתמיד.
יונתן צוריה.
וזו המיני סדרה מבית אין הדג שבה אנחנו מדברים בכל פרק על סרט אחר מביתו של שחקן הקולנוע הכי גדול, לפחות מבחינת הכיף השרירים, בתקופה די ארוכה, ארנולד שוורצנגר.
והיום אנחנו מדברים על הסרט היחידי שקיים נראה לי מבחינת תום שפירה באיזשהו מובן.
אני מכיר בקיומם של כמה סרטים, כאילו לפחות שלוש.
לפחות שלוש. קונן הברברי. סרט שאני חושב...
מ-1982, לא קונן הברברי עם מה שמו משחקי הכס, קל דרוגו, בעל דרוגו.
ג'ייסון ממואה היה כזה?
כן, אפילו... כן. הוא היה אפילו בסרט קונן כלשהו, כן.
אוקיי, שהנה. אנחנו מרשים לו.
קונן הברברי מ-1982. זה הסרט הראשון שזכה ל... הסרט העלילתי הראשון בהפצה רחבה עם ארנולד שוורצנגר בתפקיד הראשי. כמו שהזכרנו בפרק הקודם במיני סדרה הזאת, הוא היה בהרקולס בניו יורק, שזה עוד סרט פנטזיה, אבל גם סרט שבו כאמור דיבבו אותו, שינו את השם שלו להפצה, ונוסף על כך סרט שבזמן אמת אף אחד לא ראה, הוא לא הופץ בקולנוע בארצות הברית, ורק בדיעבד אחרי שהוא נהיה כוכב זה היה כזה, אוקיי, כן, אפשר להשתמש בזה. ואכן, קונן הברברי מ-1982, סרט שתום שפירה צעיר מאוד מאוד אהב, סרט שתום שפירה מתבגר מאוד מאוד אהב, וסרט שתום שפירה המבוגר הנוכחי, הזקן, הקשיש, הנוטה למות, מאוד מאוד אוהב.
נוטה למות?
כאילו, במובן של כולנו נמות בשלב זה או אחר, אני מניח. כולנו נוטים למות, זה המצב הטבעי של החיים, לא?
מה הייתה הפעם הראשונה שראית את הסרט הזה?
אין לי זיכרון ספציפי, זה לא שאני יכול להגיד לך, הייתי בן 8 והכל השתנה, זה פשוט, כשהייתי ילד קטן, סרטים של ארנולד שוורצנגר היו ברוטציה תמידית, היה לנו את זה בקלטות, והיה לנו את זה, היה מופיע בערוצי הסרטים, והיית הולך לחברים, והיה להם את זה אולי בקלטות, וזה פשוט, מתי הפעם ראשונה ראיתי שחוק איתנית 2? אני לא יודע, 9-10. מתי הפעם ראשונה ראיתי את הסרט הזה? 9-10, האם הבנתי את מה שראיתי בגיל 9-10? כנראה שלא. האם ההורים שלי ידעו שאני רואה את הסרט הזה? וכאילו, ההורים שלי היו מאוד ליברליים עם דברים שראיתי בקולנוע, כאילו, בסרטים. לא בהכרח עם דברים אחרים, אבל עם הרגלי הצפייה שלהם היו כזה, אם הוא רוצה לראות את זה, בבקשה.
מאוד נחמד מצילם.
מאוד. כאילו, זה סרט שבבירור לא צריך להראות לילדים, אבל אתה יודע, אני ראיתי את רובוקו בערך באותו זמן, ובהשוואה לזה, קונן הברברי זה קצת כמו הטלטאביז. קצת.
כן, אוקיי, אני מקבל, כן.
בניגוד לסרט הקודם במסדרה הזאת, פה יהיו ספוילרים, כי זה לא סרט יהודי. אז קונן הברברי בוים על ידי ג'ון מיליוס, נכתב על ידי ג'ון מיליוס, ואוליבר סטון, שני אנשים... הכי רחוקים זה מזה במטוטלת הפוליטית האפשרית בהוליווד, כאילו אוליבר סטון במשך הרבה זמן הסמל הכי שמאל קיצוני בהוליווד, וג'ון מיליוס בן אדם סופר ימין, אתה יודע, הם לא ייקחו לי את הרוב, הם ייקחו לי את הרובים מהיד הקרה והמטה שלי. האיש עליו וולטר בביג לבובסקי מבוסס, למקרה שאתם לא יודעים.
Because the whole world got crazy! Am I the only one around here who gives a shit about the rules? Market Zero!
They're calling the cops, man. Put the piece away.
Market Zero!
Walter, put the piece away.
Walter?
You think I'm fucking around here, Market Zero?
וואלה, זה שלא ידעתי.
כן, כן, אז האחים כבר אמרו שהם ביססו את זה עליו. באמת מישהו שהרבה, אתה יודע, אנשים בהוליווד הליברלית מאוד כזה, איזה חתיכת זבל של בן אדם, אבל תשמע, הוא יודע לכתוב, אין מה לעשות, כאילו. לפני, הוא ביים כמה סרטים לפני, הוא ביים כמה סרטים אחרי, אבל הוא בעיקר מוכר כתסריטאי, מישהו שתרם. הוא, לפי מה שהבנתי, הוא עשה את המונולוג של קווינט ב... מלטאות את ה... אתה יודע, היינו על הסיראי והקרישים התחילו להרוג אותנו, הוא כתב חלקים נרחבים מאפוקליפסה עכשיו, אז יש לו שם, כן?
כן.
ושניהם עובדים על פי הסיפורים הקצרים של רוברט אי האוורד, ספרי קונן הברברי, שגם כן, ספרים שאני מאוד מאוד אהבתי, הם מאוד לא דומים לסרט, כאילו, בטון שלהם ובדמות הראשית שלהם. מעבר לעובדה שהוא בחור שקוראים לו קונן ויש לו חרב גדולה.
אני מודה שאף פעם לא קראתי קונן הברברי, וכששמעתי שהוא שונה, זה קצת היה לי מוזר, כי ככה דמיינתי את הקומיקסים בערך.
זה יותר מרגיש בעצם? כמו עיבוד של העטיפות של קונן הברברי, כי העטיפות של ספרי קונן הברברי בשנות ה-60 וה-70 צייר אותם פרנק פרזטה, שגם אם אתה לא מכיר את השם שלו, כאילו... אתה מזהה את הסגנון שלו, זה כזה, כשאתה חושב על איור של ספרי פנטזיה חסר בושה קלאסית, אתה יודע, עם הגיבור השרי והבחורה עם המחשוף הגדול שנתלית על הרגל שלו, אתה מדמיין ציור של פרנק פרזטה.
אוקיי, טוב לדעת.
אז זה כזה, זה מרגיש יותר מבחינה זו עיבוד של הקריחות האלה עם הפילוסופיה של... ג'ואל מיליוס כתובה מלמעלה, כי הנה הבדל גדול, כן? אנחנו נדבר על הסרט דלן עוד מעט. הספר הראשון נפתח עם זה שקונן הוא כבר מלך וכאילו נזכר בהרפתקאות שלו מפעם, והוא מוצג בתור טיפוס די אינטלקטואל, כאילו זה כזה, כן, אני כמובן ברברי שאוהב להרוג, אבל בוא ונשב ונדבר כאילו על המקום של משוררים בחברה,
וואלה.
ולמה אתה יודע כזה, המשורר הזה כל הזמן כותב נגדי פואמות, אבל אני לא יכול לסנוע אותו, כי כשהייתי מתמוטד, כי כשאני הייתי מול המלך הישן, הוא כתב פואמות בעדי, והשירים שלו ישרדו אחרי שאני אמות, וכזה, זה לא ציפיתי לזה. כאילו, זה משהו הרבה יותר, דמות הרבה יותר פילוסופית, דמות הרבה יותר כזה, חושבת ומדברת, והסרט זה לא ככה, חלקית מהעובדה הפשוטה, שאוקיי, השחקן הראשי שלנו, הסיבה שאנחנו פה, ארנולד שוורצנגר, האנגלית שלו עדיין לא הייתה בדיוק ברמה.
ואני אשאל שוב, וזה גם לא כמו הקומיקסים של מארוול של קונן? או שהם כבר...
לא, הקומיקסים יותר קרובים, כאילו, מבחינה עלילתית ורוחנית.
אוקיי. אז הם לא לחלוטין המציאו כזה, לקחו משהו שהיה פי שניים יותר מתוחכם, והיו כזה לא לאו.
זה לא לחלוטין לא מזוהה, אבל זה כן משהו שונה. זה כזה, אנחנו מבינים שזה קונן, אבל זה לא קונן של רוברט אי האוורד. זה קונן של ג'ון מיליוס וארנולד שוורצנגר.
אוקיי. בוא נדבר על הסרט. זה סרט שהיה מדהים לראות איך, או שידעו שהוא ישפיע כל כך, או שהוא היה חלק מגל, אבל... בשנת 1982, כשהסרט יוצא, די באופן מיידי יוצאים עוד 6 חיקויי קונן, כאילו, ושוב, יכול להיות שהם לא נחשבו חיקויי קונן כי הם כולם יוצאו במקביל, אבל בדיעבד, כשרק אחד מהם שרד, כולם נראים כמו חיקויי קונן, שכולם, כמו שאתה אומר, עטיפות פרנק, זה באת?
פרזטה, כן.
פרזטה.
או עטיפות... בוריס ולאחי, או אם אתה רוצה.
כן. ואתה יודע, עם הגיבור השרירי והנשים, יש אפילו, כאילו, וזה היה איזשהו גל בשנות ה-80 שרובו נשכח, כאשר לא הספקתי לראות, אבל תמיד סקרן אותי, יש אפילו סרט של אבי נשר בז'אנר הזה, אם אני לא טועה. סרט בשם שי נראה לי, אני כבר, רגע, אני אבדה את עצמי.
אני חושב ששי זה עיבוד לסיפור של H.R. ריידר, המחבר של מכרות המלך שלמה, שזה... גם אני מניח קשור, אבל בדיעבד, אבל כן, כאילו, אתה חושב על כל מיני ביסמסר, עוד סרטי הרקולס, כאילו הרבה מהגל הזה היה סרטים איטלקיים זולים, כאילו שהם כזה, אתה יודע, שחקן שהוא גם כן מפתח גוף. לופה ריגנו שהזכרנו בפרק הקודם בתור המתחרה של שוורצנגר, הופיע בכמה סרטים כאלה, וההבדל בין הקריירות שלהם זה העובדה שאני לא, אפילו אני כאילו, שזה, אתה יודע, my thing, לא יכול off top of my head לשלוף שם של אחד מהם כאילו.
כן. אז כן, יש לו סרט בשם שי, אבל הם טוענים שהוא פוסט-אפוקליפטי, אז אולי קצת פחות.
במקור הסרט הזה היה אמור להיות פוסט-אפוקליפטי, אגב. לא, אולי הם גנבו את התסריט המקורי שנכתב על ידי אוליבר סטון, היה שזה מתרחש בכדור הארץ הפוסט-אפוקליפטי, ואין, אתה יודע, אין מפלצות, יש מוטנטים של הקרינה כאילו והכל. זה מתרחש אלפי שנים אחרי נפילת הציביליזציה, ומיליוס אמר, א', זה לא מתאים, ב', התסריט שכתבת יעלה לא 20 מיליון דולר בכסף של שנות ה-80, אלא, אתה יודע, 90 מיליון דולר, ואף אחד לא הלך לתת לנו את הכסף הזה.
כן, באמת, אני חושב שזה מצחיק שהשם של אוליבר סטון על זה, כי זה באמת כל כך לא סרט אוליבר סטוני, כאילו גם כתסריטאי כבר, זה... הוא לא היה, אתה יודע, בן אדם מסכן שחיפש את דרכו, הוא כבר זכה באוסקר בשלב הזה. ואתה יודע, בין זה ובין, אם אני לא טועה, פני צלקת, גם היה לו שם של סרטים כאילו, שהוא הצליח לשים בהם איזושהי אג'נדה אנטי-קפיטליסטית, או אנטי-משהו, ופה זה פשוט מאוד כזה, לא, לא, כן, נהדר, כמו שדיברנו קצת בפרק הקודם, מאוד רייגניסטי כתפיסת עולם.
אוקיי, הנה מה שאני רוצה להגיד. דבר ראשון, מיליוס אמר, הקשבתי לקומנטרי של הסרט הזה כהכנה לפודקאסט, שאתה יודע, מהתסריט המקורי לא נשאר כלום, אילו התסריט המקורי, אוליבר סטון מקבל קרדיט כי ככה זה, כן? זה החוק של גילדת הסריטאים, כי אני אפשר למחוק את זה ממנו. מבחינת מיליוס זה משהו שהוא כתב. אני כן חושב שזה סרט מאוד מודרך אידיאולוגיה, אבל זה האידיאולוגיה של ג'ון מיליוס, שהיא מאוד מאוד ביזרית. זה בן אדם שפעם אמר על עצמו שהוא כל כך ימין שהוא נהיה בעצם יותר קרוב למאו מאשר לכל פוליטיקאי ימני מודרני. ואתה מסתכל על זה ויש שם כל מיני דברים מוזרים וכאמור יהיו פה ספוילרים. כל הקטע עם הקאט של פולס אדום שזה מתחיל בתור אתה יודע כזה קבוצה של חבר'ה חמושים אתה יודע שמסתובבים והורגים אנשים ואז לקראת אמצע הסרט אתה... חוזר להם, אתה מגלה שם פתאום כי זה ניו כאלה ג'ים ג'ונס, כן? זה כזה
כן.
היפים. זה קאץ', יש לו קאץ' של היפים, רק חוץ ממנו וכמה מהחיילים שלו, שהם עדיין רוצחים אנשים. ואם אתה מסתכל על זה ככה, זה באמת סיפור שהוא כל כולו הכי רגניסי שיכול להיות, כזה אין מצ'ו אינדיבידואליזם נגד קונפורמיזם סוציאליסטי, כן?
כן.
שזה נראה לי מה שמיליוס מנסה להגיד, שכזה קונן הוא הגיבור, כי הוא מסוגל לדחות את השליטה הזאת של הנבל, שהכוח הנורא שלו זה לא היכולת שלו להרוג אנשים, אלא לשעבד אותם, כן? לגרום להם להאמין באידיאולוגיית הפרחים הנוראית הזאת.
כן, זה העמידה בפני אנשים מפתים, כלומר, כמו ש... אני לא יודע לקרוא לזה, כלומר, האידיאולוגיה של קונן זה הדבר הכי חזק זה החרב, ולעומתו דום אומר לו, לא, הדבר הכי חזק זה הכוח על אנשים. בסוף הסרט לכאורה מוכיח שקונן צודק, למרות שאני לא בטוח שזה נכון. אבל כן.
אני חושב שזה כאילו עוד פעם, זה סרט שיש לו יותר עומק ממה שאתה מצפה. זה כזה, קונן אומר דבר אחד, שזה מה שאבא שלו לימד אותו, כאילו, מה הדבר הכי חזק בעולם? החרב, כן?
כן.
ואז תוס לדום אומר דבר אחר, לא, הדבר הכי חזק זה הבשר, כן? היד האנושית. וקונן מוכיח לכאורה שהדבר הכי חזק זה העצמי, כן? האינדיבידואליזם, היכולת לעמוד בפני שכנוע ובפני רצון ההמונים. שזה אני חושב הכוונה פה. זה, שוב, זה סרט פנטזיה לנעורים, כן? אם אתה יודע, אקשן והרפתקאות וגברים מצ'ואיסטים ובחורות עירומות, שנפתח בציטוט מפרידריך ניטשה.
זהו, אני פשוט אומר... כאילו, אני יודע שאין כל כך, זה ז'אנר מאוד מוזר קצת, הז'אנר פנטזיה R הזה, כלומר בימינו בגלל ניסיון למקסם כסף, אז כאילו אין לך יותר המון מדע בדיוני ופנטזיה שהם כל כך אלימים ומיניים בקולנוע, בטלוויזיה יש קצת, כי הם מראש אומרים אנחנו רוצים שרוב הכסף שנרוויח יהיה בקופות, אנחנו צריכים שזה יהיה תקציבים מאוד גדולים בשביל לעשות את זה טוב ולהתחרות באנשים אחרים, אז מראש זה איזשהו סרטים שנראים קצת אחרת, אבל כזה גם בסרטי DC, ואתה יודע, ואפשר להגיד הרבה דברים על זק סניידר, אבל הוא לחלוטין מנסה להטעין את הסרטים שלו באיזשהו מטען פילוסופי, ועדיין גם לא אין את האומץ לבוא ולפתוח כזה את באטמן נגד סופרמן בציטוט של וולטר או משהו, כאילו הוא עדיין כזה לא בסדר, עדיין סרט קומיקס, בסדר. ופה זה כזה לא לא, זה סרט פילוסופי של ניטשה.
זק סניידר זה נקודת השוואה טובה, כי הוא באמת רוצה להיות, הוא רוצה להיות ג'ון מיליוס, או הוא רוצה להיות, מי באמת אקסקליבר?
וואו, אני לא זוכר.
את פוינט בלנק?
פוינט בלנק זה קטרין ביגלו, לא?
לא, לא.
אנחנו נראים משהו אחר, אז פוינט ברייק, תצטר.
לא, פוינט בלנק משנות ה-70 עם לי מרווין.
דף וויש, לא זוכר.
לא, ג'ון בורמן, סליחה. ג'ון בורמן ביים את פוינט בלנק מ-67 ואת אקסקליבר. אז בבירור, סניידר רוצה להיות במאי מהסוג הזה, במאי מאוד מצ'ואיסטי ואפי וגברי עם סרטים מיתיים שמעיזים לגעת בדברים הגדולים. אני פשוט חושב שסניידר לא כזה במאי טוב, כאילו אני לחלוטין מכבד את הרצון שלו להיות במאי כזה, אני פשוט חושב שהוא לא טוב בזה.
אני אגיד שאני אפילו לא בטוח שהוא במאי לא טוב, כמו שאני חושב שהוא תסריטאי לא טוב. וכזה בסופו של דבר, מה שהייתי רוצה מזק סניידר, זה מישהו שאומר לו, אתה לא יכול לעשות את הסרט הזה פחות מיותר משעתיים, וקח תסריט של מישהו אחר. ואז אני חושב, כאילו כשסניידר מאבד חומר של מישהו אחר, והוא לא הופך אותו לשלו בשום צורה, אז זה יוצא, זה יכול להיות מעניין. כלומר, שוב, הוא מגזים נורא, יש לו את האסתטיקה הדי מופרזת שלו, אבל זה אסתטיקה בסדר, כאילו היא סבבה, היא מעניינת, היא יותר יפה וייחודית מרוב במאי האקשן שעובדים בימינו, אפילו אם היא נורא חוזרת על עצמה. וכאילו, פשוט כמו הסלואו מושן המפורסם שלו, גם הסרטים שלו תמיד מרגישים נמרחים ללא צורך. וזה באיזשהו מקום יותר בתסריטים ובבימוי, אני רואה שגם הבימוי מתענג קצת יותר מדי על כל זה. איך גם לדבר על סניידר?
למה לא? אוקיי, הנה עוד משהו שאולי יכול לעזור לסניידר, קחו ממנו את ה-CGI, נראה אותו כאילו.
כן.
כי הנה הקטע, קונן ברברי נראה טוב מאוד, וחבר'ה, אין שם טיפת CGI, לא היה להם דבר כזה, כאילו היה ממש קצת, אתה יודע, בזמנו, אבל הם בנו דברים, אתה יודע, הם צילמו במקומות אמיתיים, magic hour baby. אחד הסצנות האהובות עליהם בסרט הזה, אחד הסצנות האהובות עליהם בקולנוע נקודה, זה הקטע שבו אנחנו נחשפים בפעם הראשונה לארנולד שוואצנגר בתור קונן המבוגר, כן? הסרט מתחיל בזה שהוא ילד, וכוחות מרושעים פולשים לכפר שלו, והורגים את כל המבוגרים, ולוקחים את הילדים ומוכרים אותם לעבדות, את הכוחות האלה מנהל תול סדום, שהוא הנבל שלנו, ג'יימס ארל ג'ונס, וקונן ושאר הילדים נלקחים לכזה גלגל של כנראה מתחנה, לא ברור מה זה עושה, והם פשוט כזה צריכים ללכת ולהפעיל את הגלגל הזה. שנים על גבי שנים, ויש לנו מונטאז' שבו אנחנו רואים אותם מסתובבים, וילד אחר ילד נופלים, הילדים האלה פשוט מתים מעייפות וממאמץ, עד שבסוף רק קונן שורד, ואנחנו עוברים שוט אחרי שוט, יודע, מרגליים של ילד צעיר לכזה, רגליים של בן אדם מבוגר, כתפיים ענקיות, השרירים המסיבים כאלה דוחפים, ואז בסוף אנחנו עושים, יש איזה פולבק קצר, והוא מרים את הראש המחוסה בשיער, וזה ארנולד.
כן.
ואני חושב שזה משהו שמאוד מאוד חשוב, וזה משהו שאנחנו לא רואים מספיק טוב בימינו. צריך לדעת לעשות ריביל טוב של הגיבור שלכם, אתה מכוון לעשות איזה משהו מותגי מראש, ובבירור חשבו על כזה, יהיה לנו כמה וכמה סרטי קונן אחרי הדבר הזה. מה לדוגמה אינדיאנה ג'ונס הראשון, כאילו זוכר? כאילו כמה בונים להופעה, לפעם השנה שאנחנו רואים את הפנים של הריסון פורד?
כן.
או הטוב הרע והמכוער, כאילו הבנייה שיש לכל אחת מהדמויות שם, צריך לדעת לחשוף את הגיבור שלך. וזה עובד כי הוא באמת דוחף את הדבר הענקי והכבד הזה, ואתה מרגיש כאילו את המאמץ ואת הזיעה, וכשהם נלחמים, שוב, זאת בעיה גדולה אצל סניידר, של כזה, יש מסה, אבל אין תחושה של משקל הקרבות אצלו, כן? וזה מאוד מרשים, כמו שאמרת, כמו ציור, אבל זה יותר מדי כמו ציור.
כן. כן.
כאילו, לא יודע, אנשים נורא אוהבים את הסרט CGI שלו, את הזה עם הינשופים, כן. אז אולי הוא פשוט צריך להיות במאי אנימציה וזהו.
יכול להיות, אני יודע שלא ראיתי את הסרט ינשופים שלו, כי זה היה נשמע לי מוזר תמיד לראות את הסרט ינשופים של סטאק סניידר.
כן, זה מוזר להגיד. לא מוזר כמו להגיד, הסרט ג'ון מיליוס ארנולד שוורצנגר, על פי הפילוסופיה של פרידריך ניטשה, שמבוסס על כתבי פנטזיה משנות ה-30.
אז אני אגיד משהו על ארנולד שוורצנגר. כאמור, ראינו אותו אך לפני רגע קליל וחמוד, ולא שולט באנגלית לחלוטין, אבל כאילו מאוד קל, ופה כאילו אמרו לו, טוב, אנחנו לא רוצים שתדבר. ואז הוא לא מדבר, רוב הסרט, וזה מאוד מעניין, המעבר מכאילו, בסרט ההוא הוא פטפטן, הוא שוקק חיים, אתה מדמיין אותו בתפקידים הקולנועיים שלו, גם אם אתה יודע, קצת כאילו, וגם גמת האנגלית שלו, אבל כזה, לא יודע, מישהו שהוא כזה, השוואה היא קצת מוזרה, יותר כזה פיטר לורה, שמדבר מלא, כן, שמדבר מלא בזמן קצר, כי הוא מדבר מלא, ופה יש משהו מאוד יפה בכך שהוא אומר, מה, 200 מילים כל הסרט? 300?
קצת פחות מ-300, הייתי אומר. במקור הוא היה אמור לעשות את הנרעציה, וההפקה לא שמחה לאנגלית שלו, אז הם הביאו את הדמות של, את המחשף, את מייקו, במקום. מוכר אני מניח צפים הצעירים יותר, הוא היה המדובב המקורי באבטאר, הסדרה המצוירת של אנקול איירו?
הדוד אירו. איירה?
כן, הדוד אירו. הוא היה המדובב המקורי שלו לפני שהוא נפטר באמצע הסדרה. אז אני חושב שזה עובד. אגב, משהו שמאוד מאוד הציק לי, אבל לא נכנסתי בזה בפרק הקודם, אבל אני אכנס בזה עכשיו. אתה אמרת שקונן הברברי 1982 זה סרט נורא רציני ונעדר חוש הומור, ובאמת ההשוואה לזק סניידר? אני לא מסכים. לסרט הזה יש חוש הומור. יש לפחות סצנה אחת שממש גורמת לי לצחוק. כל דבר שמערב את המלך.
אבל הוא בסצנה אחת. מה זה כל דבר? הוא בסצנה אחת, מקס ון סידוב.
דבר ראשון, מקס ון סידוב נעדר.
כן.
אבל הקטע שבו, כל הקטע שמוביל לזה, כן? קונן הברברי והחבורה שלו פרצו, את יודע, למטה של הקאט ההיא וגנבו משם, אבל הקאט בבירור מעורבת עם המנהיגים של הממלכה המקומית, אז הם שולחים את השומרים עליהם, ואתה מצפה כזה, אוקיי, עכשיו כל האחרים שלו ילחמו בשומרים, אבל לא, הם כל כך שיקורים כאילו, וכל כך wasted, שהתגובה הראשונית של קונן ל10 שומרים חמושים זה להפיל את הראש לתוך הארוחה שלו.
הדייסה שלו, כן.
כן, ו... ואחרי זה כשלוקחים אותם מול המלך, הוא מתחיל לעשות את הנאום הזה של כזה, איזה חוצפה, ואיזה בושה, ואיך רעשתם, ואז כזה כל הכבוד לכם חבר'ה נהדר, קבלו חטא חטא.
אני לא יודע, כאילו אני מסכים איתך שזה חוש הומור בהגדרה, זה, אני פשוט חושב שזה משהו שהוא יחסית נדיר בסרט הזה. ותראה, לרוב כשאומרים על סרט שהוא נהדר חוש הומור, תמיד יש סצנה אחת או שתיים שהן יותר קומיות, אבל זה, כאילו זה גם בסדר, זה בסדר ש, כאילו גם בסרטים של זק סניידר יש בדיחות מדי פעם או קטעים מצחיקים, פשוט זה לא התפיסת עולם הכללית, כלומר זה משהו שהוא חריג, היוצא מן הכלל שמועיד אל הכלל, שם כמו פה. ואפשר לראות את זה אם אנחנו הולכים להשוואות אקראיות מאוד על ידי הפרודיה המוזרה על קונן שאתה שונא, ואני לא מאוד מעריך, אבל אין ספק שהיא נטועה בחוש הומור, סרברוס קרברוס, הארווה דארק הקומיקסאי, שפשוט התחיל כמה אם קונן הברברי היה בעצם ארווה דארק, ולא היה לו כוח לשום דבר מההרפתקאות האלה. וכזה, אתה רואה את אותה בניית עולם ואלמנטים פילוסופיים, אבל הכל תמיד נכתר תחת האדישות, אפילו לא זה שהוא ארווה דארק, כן? זה איכשהו כאילו עובר בעולם הזה, פשוט כזה, הוא ארווה דארק, מה זה משנה? אבל משהו בכל העולם הזה הוא מאוד הומוריסטי, בניגוד לעולם של קונן, שבו הדברים רציניים, וזה מה שעושה את קונן סרט שעובד, לסרט אפי. אם כל הזמן זה היה כמו מרוול, כן? שאתה יודע, או אפילו לא כמו מרוול, אפילו כמו הסרטים יותר מוכרים.
אני מתכוון סרטי מרוול, לא כן. הקומיקס קונן של מרוול. כן. כאילו אין שם בדיחות שחותרות תחת, אתם לא מאמינים שאני עושה את זה.
בדיוק.
יש את זה,
אגב,
בסרט השני בסדרה, שנכשל כלכלית.
אגב, אפילו אין את השוורצנגר, כאילו את הוואן ליין, את הפאנצ'ים השנות ה-80, שאתה יודע, של כזה, הוא תוקע יתד במישהו וכזה, look like you ate your steak או משהו, אני לא יודע, אין לי בדיחה כרגע, אבל כזה, כזה, הוא פשוט, אתה יודע, זה רציני, כל הסיפור הזה רציני, הם צריכים לחלץ הרצינה, הם צריכים להציל את החיים שלהם, הוא צריך לנקום את הסבא, את האבא שלו, אף אחד לא אומר לו, מה כזה אכפת לך מאבא שלך, אחי, כאילו, אין לו איזה חמור שרק שחותר תחת זה. כל האנשים בסרט הזה מסכימים שהכל מאוד מאוד חשוב. ואגב, יש איזשהו הבדל בין חשוב ורציני, כלומר, יש איזשהו מקום של תפיסה של אנשים לא מעריכים דווקא את הדברים האלה, גם אחרי שאומרים להם שהם לוקחים את המשימה להציל את הנסיכה, אומרים, אנחנו לא חייבים לעשות את זה, כאילו, זה, או אנחנו לא חייבים לנקום, לא תמיד, בניגוד נגיד מדי פעם לחלק מהסרטים של נולן, שבהם הכל זה הדבר הכי רציני והכי חשוב, פה זה לא הכי, אבל זה כן חשוב, זה חשוב לדמויות האלה שהדברים יעשו, זה בעיקר חשוב לקונן, ואכפת לנו בסרט ממה שקונן עושה.
וזה דווקא הסיבה שהמיעוט מילים עובד. כן, זה צורך ההכרח העובדה שכנראה הוא לא יכול היה למכור את התסריט יותר מדי טוב, ובוא נודה באמת. גם בסיור, ארנולד שוורצנגר לא היה טוב בלמכור במילים כאילו את הרגש.
כן.
אבל זה נותן יותר עוצמה לרגעים המעטים שבהם הוא כן מדבר. אחרי הכל, יש לו נאום אחד גדול בסרט, כן? הנאום לפני הקרב מול הריידרס האלה של כזה, אתה יודע, אף פעם לא התפללתי אליך בעבר קרוב.
כן.
אבל זה באמת נאום נהדר של כזה, הוא מתחיל כזה להגיד, אתה יודע, בשפה שלנו אנחנו לא אמורים להתפלל בכלל, וידוע לכולם שאתה לא כל כך שם על בני אדם, אבל אומץ, אתה יודע, אתה אוהב שאנשים מפגינים אומץ, אז תן לי בבקשה לנקום, או לך תזדיין, כאילו, כן. הוא אומר לאל שלו.
כן, כן.
זה כזה, זה קצת יהודי, כזה להתווכח עם אלוהים ככה, זה חוני המעגל הברברי.
חוני המעגל הברברי. אני, אוקיי, אתה חושב ששוורצנגר פנו עדיין, מה הוא עושה בימינו באמת?
כאילו, סרטים פחות טובים. לצערנו הרב, אני כן חושב שזה נותן עוצמה לדברים האלה. ושוב, הנה משהו, הסיבה שארנולד נהיה כוכב, ואתה רואה את זה בסרט הזה, הוא מוכר פיזית, הנוכחות שלו היא מה שקובעת. מה באמת, מה רגע טוב? הקטע באמת כמו שאמרת של הם צריכים לחזור ולתקוף את המבצר של דום אחרי שהוא תלה את ארנולד על עץ, והוא פשוט עומד ומשייף את החרב שלו, ואנשים, וכל החברים שלו כזה, אוקיי, אתה מבין אבל שזה לא לנקמה, נכון? משייף. אתה מבין שאנחנו רק צריכים לקחת את הנסיכה ולצאת. ממשיך לשייף. יש זמן להתעסק עם הבחור שתלה אותך מעץ. כאילו, הוא כזה, אתה יודע, מים שקטים זורמים עמוק.
כן.
ובכלל, כמו שאמרנו בפרק הקודם, זה מוזר לחשוב, זאת הגרסה הקטנה שלו. זה כזה ארנולד בתור אטלט, במקום ארנולד בתור מפתח גוף.
אני אגיד גם שבגדול, כן יש משהו שנחמד בזה שארנולד הוא בן אדם פחות מדבר, כי כאילו זה מאוד פלצני קצת, אבל בסופו של דבר, יש איזשהו מבחן, אני לא אוהב קולנוע שקט, אני לא אוהב קולנוע שלא מדברים בו, אבל יש משהו בזה שאני יודע ש...
יונתן צוריה אומר לצ'רלי צ'פלין ללכת לעשות מה?
אבל יש משהו שעובד בזה שהקולנוען יודע לעשות דברים רק בויזואליה. ואז הוא יודע שכל דיאלוג שהוא שם, זה דיאלוג שהוא באמת הכרחי, והוא מוסיף משהו, כי הוא מצחיק, כי הוא פילוסופי, כי הוא מעניין, כי הוא באמת משהו שחייבים לשמוע בשביל להתרגש יחד עם הדמות. והמון המון במאים, גם אז, אבל כאילו יותר בימינו, יש תחושה ש... אתה יודע, אם היית אומר להם עכשיו להכניס באמצע ספיידרמן, אני אוהב את הספיידרמן, אם אני אוהב את ג'ון וואטס, סצנה בלי מילים, ג'ון וואטס לא היה יודע איך לעשות את זה. עזוב שכאילו, זה לא מתאים, זה לא הפורמט, זה לא הסרט, זה לא המקום. יש תחושה שעדיין אין לו את הביטחון של באמת להציג גיבור בלי מילים, ושכל סיטואציה מסביבו תבהיר לכולם, זה מה שקורה. יש איזשהו פחות רעינוע, נקרא לזה, או פחות נוע בקולנוע ויותר קול. ושוב.
אני חושב שזה היה צ'אק ג'ונס, אתה יודע, מגאוני הלוניטונס, אני חושב שזה היה הוא, שאמר, בסרטים שלי יש דיבורים, אבל סרט מצויר מושלם, צריך להיות כזה שאתה יכול לעקוב אחריו, גם אם אתה לא שומע מילה ממה שנאמר.
כן, שזה אגב...
כאילו, הדיבורים מוסיפים, אבל הוויזואליזציה כשלעצמה צריכה להיות מסוגלת למכור את הכל.
ואני חושב שבקונן, בסופו של דבר, הוויזואליזציה ברובה מוכרת, אם לא הכל הזה את הרוב. אגב, זה מזכיר לי שהיה איזה יום אחד שסטיבן סודרברג לקח את שודדי התיבה עבודה, הוציא לו את הכל, עשה אותו בשחור לבן ואמר, נכון זה עדיין עובד? וכזה, כמה זמן יש לבן אדם שבין 8 פרויקטים שהוא עושה בשנה הוא גם כזה, אני בודק כל סרט וסרט בשחור לבן ובלי כל ולראות אם הוא עובד. אני יודע שזה לא כל סרט, אבל פשוט כאילו, מאיפה חשבת על זה אפילו? מה הוביל אותך לשם? אבל...
הוא גם מורה לקולנוע, לא? אני יכול להיות שזה משהו שעשה לאיזה קורס. אגב, ראיתי חלקים מהגרסה הזאת, כי זה, הוא העלה את זה זמין באתר שלו בזמנו, ולא הורידו לו את זה מיידית, שזה מאוד מאוד מפתיע, וצודק, כאילו, מה, אין מה לעשות. זה, הזכרנו, יש סיבה שהזכרתי את ההופעה הראשונה של אריסון פורד, שם בדוגמה ברורה לכזה איך למכור הופעה של גיבור בפעם הראשונה.
כן.
אנחנו רוצים לדבר על האלמנט הגזעי בסרט הזה.
בוא נדבר על האלמנט הגזעי. כאילו חשבתי, אבל אמרתי שאתה תעשה את זה.
תודה רבה. כי ארנולד שוורצנגר, למקרה שהם לא יודעים, הוא לבן. ארנולד שוורצנגר הוא מאוסטריה, וזה הופך אותו בטרמינולוגיה של תקופות רעות יותר בהיסטוריה האנושית לארי. ואני לא מתכוון לארי פוטר. והנבל של הסרט, הנפלצת המתואבת שלנו, שתסיים את זה בזה שהגיבור האוברמנש קוראת לה את הראש ומחזיק אותו לכל קהל המעריצים שלו, הוא בן אדם שחור.
כן, והוא הבן אדם השחור היחיד בסרט, נכון? אין כן. עוד אנשים שחורים.
לא, בסרט ההמשך יהיה לנו עוד, אבל כאילו, לא בעולם, לא בסרט הזה.
המחשף הוא אסיאתי, נכון? אני הולך להניח עם זה.
כן, מייקו.
והעוזר שלו הוא משהו, כאילו, הוא נראה כמו ג'סטין לונג, כזה, הקשת שאיתו, ואני לא הבנתי מאחורי כל השפם, האם סתם כזה משהו בו, לא נראה לי לחלוטין.
גרי לופז, שמשחק את החבר של... זה הוא ממוצא הוואי, אני מאמין. הוא נפגש, הוא היה חבר במקור של הבמאי, של מיליוס, כי שניהם היו גולשים מקצועיים, גולשי גלים כאילו.
כן.
אז אפשר, כאילו, אז הוא לא לבן, אני מניח, לא לפי, אתה יודע, כשמדברים היום על white people מול people of color.
כן, אני אגיד שבעיקר, אז מה שאתה אומר על זה השחור, זה איזשהו מקום שאני תמיד אומר, האם זה איזשהו ליהוק עיוור צבאי מגניב, או כזה, וואו, ואדם השחור היחידי בסרט הוא הנבל, אוקיי, אמירה, וכזה, זה יכול להיות שניהם, כן?
כן, כן, הביקורת המקורית של רוג'ר איברט, שהייתה חיובית יחסית, כן? שהייתה כזה, זה אחלה סרט הרפתקאות, אתה יודע, לנערים, הוא לא חושב לזה איזשהם רבדים, הוא כן אמר, יש משהו שמרגיש מאוד לא בסדר, כאילו בדרך שבה הם... אתה יודע, מצימים, שמים עוד פעם, לא סתם גבר לבן, אלא מישהו שבברור כזה אוברמנש, כן?
כן.
מול נבל שחור. וזה במיוחד מסוג הדברים של, שוב, זה לא ממש דומה לספרים, לסיפורים של רוברט יאוורד. רוברט יאוורד מאוד גזען. כאילו, כשמדברים היום על כותבי פלפ מהתקופה ההיא, אז רוב האנשים אומרים כזה, בונה, אתה לא מאמין כמה HP לאפקרפט היה גזען? שניהם אגב היו... pen pals אבל רוברט אי האוורד, אם אתה קורא חלק מהמכתבים שלו וכאלה, הוא גורם ללאבקראפט להיראות כמו פעיל ב-NNACP או משהו כזה, כאילו.
כן.
אז זה קצת שם, ובתור ילד לא שמתי לב לזה, זה היה פשוט כזה, אתה יודע, זה כזה, זה סרט הרפתקאות כיפי אפי, והנבל, אתה יודע, הוא נבל מאיים ומגניב. הפעם ששמתי לב לזה, היה כשהייתי נער, והיה לי ספר בשם Lords of Chaos, שזה מין כזה היסטוריה מודרנית של סצנת הבלק מטל בנורווגיה, של מי שלא מכיר, זה מוזיקה שרובה ככולה מוכנסת בגזענים, והיה שם רעיון עם איזה להקה, שמורכבת כולה בגזענים, והם דיברו בהרבה הערכה, על התמונה המסיימת של הסרט הזה, שהם אמרו זה כזה, כן, איזה סימבוליה נפלאה של ניצחון האדם הלבן, על השחורים המתואבים.
יפה.
ואז אני כזה, זה מרגיש לא הכי נעים בעולם לחשוב על הסרט הזה בצורה הזאת, אבל זה שם. עכשיו, אם אתה מסתכל על איך שעיצבו ג'יימס ארל ג'ונס, כאילו החליקו לו את השיער, ויש לו כאלה עיניים כחולות מאוד.
כן.
אז בבירור כאלה עדשות, ממה שהבנתי הרעיון היה שהוא אמור להיות לא זה ולא זה, כאילו הוא אמור להיות מין כזה גזע זר לגמרי, אתה יודע, הוא, עד כמה שאנחנו יודעים, הדמות הזאת היא לא באמת בן אדם, כן, הוא איזה קוסם מפלצת שהופך לנחש.
שהוא אף פעם לא חוזרים
אבל,
לזה.
אבל זה לא עוזר, כאילו, אם אתה איך, מה שאתה רואה זה שוב, ארנולד שוורצנגר מוריד לבחור שחור את הראש, כאילו, וזורק אותו.
אני רוצה להגיד, שנייה, הוא הופך לנחש, אף פעם לא חוזרים לזה שהוא הופך לנחש ענקי. כזה, פעם אחת
הוא... כאילו, יש לו חצים נחשים, הוא מאוד אוהב נחשים, יש לו חצים נחשים.
כן, אבל זה כזה...
נחש,
זה מרגיש כמו יכולת...
נחש, אגב.
שאתה בונה לקראתה, שהפינאלה הוא עם הנחש הגדול, אבל כמו שאתה אומר, אין כל כך הרבה אפקטים, אז לא. סתם הפך נחש בפעם ההיא.
אין להם תקציב, כאילו בוא נודה באמת.
כן.
אני מאוד אוהב שהסרט הזה רובו נראה הנחש המפלצתי הענקי מזויף לעלה, כאילו.
כן.
זה יותר גרוע מהקריש ומלטעות, ואין להם, אתה יודע, זה לא נמצא במים, אז אין להם את היכולת להסתיר את העובדה שזה... בבירור בובה מזויפת.
כן, זה גם מגיע שנה אחרי זאב אמריקאי בלונדון, שם יש מאוד אפקטים יפים של שינוי, ופה...
או סטאר וורס, כאילו.
לא, אני מדבר ספציפית אפקטים שנים של מטמרפוזה, כאילו שבן אדם שהופך למפלצת, ופה זה כזה, רואים את הפנים שלו, חותכים, רואים את הפנים שלו קצת ארוכים, אבל אז לא, חותכים, רואים את הפנים שלו, עכשיו הוא נחש, כאילו, פשוט כזה ממש לא עליהם כוח להשקיע בזה.
אגב, זה מזכיר לי עוד בדיחה שאהבתי בסרט, שוב, אני מוכיח אותך טועה, אחרי שהם נלכדים על ידי תול סדום, הוא כזה אומר, פרצתם לבניין שלי, השמדתם את הנשף שלי, והרגתם את הנחש מחמד שלי. זה מה שהכי מכיב לי. ואז הוא מצביע לאחד הסייטיקים הענקים שלו, כזה, Thor Grimm was beside himself with rage. כאילו, מצביע לבחור המסופם, זה כזה, תראו כמה הוא עצוב, הרגתם את הנחש הענקי שלו.
זה, לא יודע, זה מאוד רציני, כאילו יכול להיות שזה בדיחת כזה טיסה נעימה על כזה זה, אבל זה, כאילו כן, אני מקבל את זה שהוא עצוב כי הנחש הענקי מת, הוא היה נחש עצום. אני יכול, תקשיב, אני נקשר לחיות מחמד שלי, אם לי היה נחש מחמד כזה, וגם רואים שבגדול מה העדיפות שלו, הוא אוהב נחשים, הוא לא כזה אוהב דברים אחרים. חזרה לגזענות, אני חושב שזה באמת המקום ש... כמו שאמרת, זה מאוד תלוי מי צופה בזה קצת, במקום הזה של כזה, כשאני ואתה רואים את זה נגיד, אנחנו לא חושבים, היי דאד, מנצחים את הגזע השחור המתונף, זה לא, גם לא כילדים, גם לא כמבוגרים, זה לא מרגיש שזאת האמירה. וגם כאילו, אפילו כשאתה מכיר את ההיסטוריה של ג'ון מיליוס, זה לא שכזה, הוא היה פעיל ב-KKK או משהו, זה רצה שחקן טוב לתפקיד הזה, אני מניח, והוא רצה באמת איזושהי הנכחה ואיזושהי זרות ואיזשהו משהו כזה, ואנחנו לא קוראים בצפייה שלנו את הסרט הזה כהתקפה נגד שחורים, אבל ברגע שאפשר לקרוא את זה ככה, אז אפשר לקרוא את זה כאילו גם לשני הכיוונים, גם לאנשים גזענים יכולים להחליט שזה סרט נגד שחורים, וגם שחורים יכולים להיות כזה, היי, לא נעים לי שיש בן אדם אחד שחור בסרט הזה, וזה מגניב שהוא אדם בעל עוצמה, וממלכה, וכזה הוא יכול לגרום לאנשים לקפוץ מהמרפסת אם הוא יגיד, אבל זה עדיין לא, זה לא נעים לי. כאילו זה, כן.
אם ג'ון מיליוס אומר לך לקפוץ מהמרפסת, היית קופץ? ג'ון מיליוס, סליחה, אם...
ג'יימס ארל ג'ונס?
כן.
אני לא...
בתקופת השיא שלו.
ובתקופת השיא שלו, אני עדיין לא בטוח. אגב, נראה לי שזה הפעם השנייה שיש לנו את ג'יימס ארל ג'ונס בפודקאסט, כי אחד הדברים שאני הכי זוכר זה... לגבי ג'יימס ארל ג'ונס, וזה מוזר שזה לא באמת מלחמת הכוכבים או משהו, זה הבדיחה עליו בפריץ החתול, ששתי הבחורות הלבנות באות לעורב השחור ומדברות עליו כזה, אנחנו ככה אוהבות את ג'יימס ארל ג'ונס, הוא פשוט צוחק לי עם הפנים והולך.
כאילו, שוב, זה משהו שאני חושב שקשה מאוד לנתק מהסרט הזה, וזה מאוד כזה, שוב, שוורצנגר הוא טיפוס מאוד מודע לעצמו, אני חושב, ושאר הסרטים שלו הם מאוד לא כאלה, זה מאוד כזה, הנבלים הם בדרך כלל, אתה יודע, כזה חבר'ה לבנים, או חבר'ה שהם בערך לבנים. אני מנסה לחשוב מה הסרט הבא שלו שאתה יכול להצביע ולהגיד, זה פשוט, אתה יודע, נבלים שמיוטים אתני מול הבחור הלבן הגיבור אחד, זה כזה collateral damage מסוף שנות ה-90? כי בטרמינטור, אתה יודע, טוב, בטרמינטור הראשון הוא הנבל, בטרמינטור השני הנבל הוא רובוט שמשחק אותו בן אדם לבן. ב-Running Man זה גם כן כל מיני אנשי עסקים לבנים.
בטרמינטר השלישי זאת אישה נבלית, לא?
כן, לבנה אבל.
אוקיי, עדיין. לכאורה, לא יודע. תראה, אני מסכים איתך שיש...
קומנדו זה כזה אולי קרטלים סמי-לטינים, אבל תכלס לא כזה ברור.
אפשר לקרוא את התורף כפרשנות שזה אינדיאנים.
כאילו, התורף הוא מוביל חבורה מאוד מגוונת גזעית, כאילו, התורף זה הכי כזה גט אלונג.
לא, הגנג גט אלונג, אני מדבר פחת הנבלים, מה הנבל...
כן.
לא,
אבל נגיע לתורף בפרק אחר. אני רק אומר, נראה לי שהוא לא העיר על זה בביוגרפיה שקראתי, אבל זה נראה שהוא קצת כזה, אוקיי, ברגע שאני נהייתי כוכב... ואני, אתה יודע, אני אחראי בעצם על הסרטים, זה כזה, הנבלים יראו בערך באותו גוון אור כמוני, אנחנו לא רוצים ליצור איזשהו מתח גזעי פה.
אני אגיד שזה אפילו לא רק הוא, אני חושב שבכלליות בהוליווד, שזה אגב חלק מהבעיה והפתרון, כאילו, חלק מהבעיה גם שכזה, יש איזשהו חשש לשים, אתה יודע, שחורים בתפקידים האלה, ונשים כפם פטליות, כאילו, מצד אחד זה תפקידים מאוד מאוד עסיסיים ומאוד טובים, וכאילו ג'יימס ארל ג'ונס זה תפקיד טוב, כן? תגיד מה שתגיד, הוא עושה את העבודה שלו טוב שם.
הוא עושה את העבודה נהדר, אתה מאמין שהוא יגיד לאנשים האלה, אתה יודע, לשרוף את העולם והם ילכו בעקבותיו.
ומצד שני, זה אומר, אוקיי, זה מגיע לשלב של בין אם זה הייצוג הבודד או הייצוג הקלישאתי, אתה יודע, מדברים הרבה על... הייצוג של ההשכלה להטאבית תמיד כנבלים מאוד מטורפים בשנות ה-70 וה-80 שכזה, ברור שהוא משוגע, הוא הומו, אנחנו לא צריכים להסביר את זה, אנחנו לא צריכים לתת רקע לזה, הוא אוהב ללבוש פקדי נשים, זה למה הוא רוצח אנשים. וכאילו מצד אחד ברור שאנחנו לא רוצים שילדים יגדלו וזה יהיה התמונה שלהם שהאנשים הרעים הם כולם מיעוטים, מצד שני זה כזה, זה תפקידים ממש טובים, וחבל באיזשהו מקום ש... אני פשוט אומר, זה משהו שמבאס, כאילו זה איזשהו מלכוד חברתי מבאס כזה, שאתה לא יכול לחלוטין לתת מדי פעם את התפקידים האלה, או אתה יכול, אבל כאילו, זה תמיד צריך לבוא בסרט של, כאילו, שרוב האנשים בגזע הם באותו הדבר, ואז כאילו, אוקיי, אבל... עדיין רוב הסרטים של לבנים, וכו וכו וכו. זה מסורבל ומעצבן. מה שאני אומר זה שגזענות זה מבאס. חבל שיש בעיות גזעניות בעולם, אחרת הרבה אנשים היו יכולים לעשות תפקידים מאוד כיפים בקולנוע, שזה מה שחשוב באמת.
אתה רוצה, יש מה, יש לך משהו להגיד על השחקנים האחרים בסרט הזה, חוץ משוורצנגר וג'יימס ארל ג'ונס?
מקו חמוד? לא, זה סרט של... אפילו גם הם אגב צריך להגיד, הסרט הוא באמת של כזה... קונן באיזשהו מקום, של ג'ון מיליוס, אוקיי? של האווירה, של התלבושות, של המיקום, של הרעיונות. ארנולד שוורצנגר וג'יימס ארל ג'ונס הכרחיים, וכאילו קשה לדמיין מישהו אחר בתפקיד שלהם, אבל אם אתה אומר לי מה האלמנט שעושה את הסרט, זה המדבר של השממה שם, והנחשים בכל מקום, והסצנות של האנשי קאט ההיפים האלה הולכות, הרבה יותר מ... אתה יודע... ארלוט שוורצנגר מפתה בחור כומר כנראה הומוסקסואל לבוא איתו ולהרביץ לו ולקחת לו את הבגדים.
אני מניח שאני מסכים. זה סרט שהוא יותר, הנוכחות שלו זה בסט דיזיין כאילו ובצילום.
כן.
למרות שאני, אני מאוד אוהב את גרי לופז בתור החבר הטוב כאילו.
לא, לא, אף אחד לא רע פשוט. האם יש לי משהו מיוחד להגיד על גרי לופז? לא. האם זה עצוב לי שהוא לא פיתח?
מקס פון סיידו עושה עבודה מקס פון סיידוית.
כן, הוא בעוד כיף בצנה האחת שלו, אבל אם זה היה דניס הופר, חוץ זה גם היה עושה את זה טוב, לא יודע.
זה מוזר. מוזר לי מאוד לחשוב על דניס הופר בסרט פנטזיה שמתרחש, אתה יודע, לפני אלפי שנים. לדני סופר יש פרצוף מאוד מודרני, אין כל כך מה לעשות בעניין הזה.
כן, יש את הפרצופים שראו אייפונים שמדברים על זה מדי פעם, שכזה, יש כזה
כל מיני... אז כן, הפרצוף שלו ראה לפחות, אתה יודע, ג'וינט מגולגל.
כן, יכול להיות.
אבל עוד פעם, אני אוהב את הסרט הזה, אני חושב בסופו של דבר, כשאני ראיתי את זה עכשיו שוב לקראת הפודקאסט, ואני מדבר על זה איתך, כי הוא מורכב מכל כך הרבה דברים שלא אמורים להתחבר. כאילו, הבמאי הולך בדרך אחת, והתסריט בדרך אחרת, הסיפורים המקוריים בדרך שלישית, וזה סרט שבבירור מיועד מבחינת האולפן לצעירים חרמנים, אבל הוא נורא רוצה להיות פילוסופי, וזו פילוסופיה פוליטית שאני אישית ממש לא מסכים איתה. אני וג'ון מיליוס לא באותו צד של המפה, של המפה הפוליטית, מיותר להגיד. וזה מצוין.
אתה לא אוהב את מאו?
את הספר מאו? לא, לא כל כך. מי הוא מאו? מיקי מאו, למקרה שאתם לא מכירים. וזה מצולם באותה רצינות, כאילו זה, אתה יודע, אפוס של קורסאו או משהו כזה, אבל הסצנות עצמן זה, אתה יודע, מה שיש בתוך הסצנות זה הרבה מזה, זה, ואני אומר את זה במלוא הערכה, ג'אנק, אתה יודע, כזה ג'אנר ג'אנק.
כן.
זה כל כך הרבה דברים שלא אמורים להתחבר, ואיכשהו זה עובד. ואני חושב שיש משהו מקסים במוזרות שלו, וביכולת של מיליוס לספר סיפור דרך העריכה בקאטים. יש פטיל באתר שידוע פעם בשם טוויטר, ועד שהפרק הזה יעלה, יכול להיות שהוא לא יהיה קיים, שמישהו עשה על ה-10 דקות הראשונות של הסרט. וזה פחות על קונן, וזה יותר על הבחור עם השיער האדום, שהוא הבעלים שלו כאילו, שאומר, אתה רואה אותו בתור נער, אתה יודע, בפשיטה הראשונה, כשהוא עדיין ילד, והוא עכשיו הבעלים של קונן, והוא מוכר אותו, ואז הוא הופך אותו לגלדיאטור, כשהגלגל הזה מפסיק לעבוד, כאילו, ואתה בבירור יכול לראות מסע דמות שלם בעשר דקות האלה, ממישהו שכזה, טוב, נו, אין לי כל כך מה לעשות איתו, נזרוק אותו לקרב הגלדיאטורים, אם הוא יפסיד, אני לא צריך להכיל אותו, אם הוא ינצח, אולי אני אקבל כמה ג'ובות, ואז קודם ממשיך לנצח ולנצח, והבחור הזה בבירור נורא מתלהב, איזה כיף, כאילו, אתה יודע, זכיתי בלוטו של הגלדיאטורים, כן? ואז מגיע סצנה מפורסמת עם, אתה יודע, קונן מה הכי טוב בחיים, ובמקום לפנות אליו, הגנרל הסמי לוויקינג, מונגולי הזה, פונה לקונן, למישהו שהוא לכאורה העבד של הבחור עם השיער האדום, ושואל אותו, מה לדעתו הכי טוב בחיים, ושקונן נותן תשובה, הגנרל כזה, כן, אתה צודק, ואתה רואה ברגע אחד קטן, את הבחור הזה עם השיער האדום כזה, הו שיט, בן אדם שאמור להיות עבד שלי, עכשיו נמצא מעליי בחוזה החברתי. ואם אני לא אפטר ממנו, בדרך זו אחרת, הוא יעשה לי מה שהוא עושה לכל האנשים שהוא התחרה איתם בזירת הגלדיאטורים. ובגלל זה הוא משחרר אותו, לא מתוך איזשהו כזה, אתה יודע, מגיע לך להיות חופשי, אלא כזה, אני לא יכול פיזית להרוג אותך, אין לי שום סיכוי, אבל אני לא יכול לתת לך להישאר איתי, כי אתה בבירור יותר חשוב ממני בעולם החדש הזה, שמבוסס כולו על כוח היד. וזה עוד משהו שדיברתי איתו על מישהו לפני הסרט, הקטע הזה של מה הכי טוב בחיים, זה משהו שמצטטים שוב ושוב, זה אחלה ציטוט, אבל מה שחשוב זה העובדה שקונן אומר, אתה יודע, לא משהו שבא ממנו, אלא הוא מדבר כמו איזה בובה על חוט, כן? זה משהו שהגנרל הזה רצה לשמוע, זה מה שהוא לימד את קונן, כן? זה מה שאנשים האלה לימדו את קונן, את הפילוסופיה הזאת, וכל הסרט זה על הניסיון של קונן בעצם להבין מי הוא ומה הוא, ופעם הוא אומר מה שהגנרל הזה רוצה להגיד לו, ופעם מה שסול סדום רוצה שהוא יגיד, ורק בסוף הוא כזה החלטתי מי אני, וזה הניצחון שלו, כן? זה האינדיבידואליזם של ג'ון מיליוס, שאתה מחליט לבד מה הערך שלך בחיים.
יפה.
סליחה אם זה היה ארוך,
לא, לא.
יותר מדי מתפלצן.
ממש לא. גם אני, נראה לי שגם לי יש מולוגים כאלה. אוקיי, נראה לי שכן, נראה לי שדיברנו על קונן, לא השמדנו אותו, אבל כן, זה הסרט
ברברנו על קונן.
ברברנו על קונן הברברי, כן.
אז נגיע למשחק המסיים?
נגיע למשחק המסיים. תום, האם ארלוט שוורצנגר יכול לנצח את קונן הברברי?
לא, זה האם קונן הברברי יכול לנצח את ארלוט שוורצנגר מפאמפינג איירון, כאילו מסרטים אחרים שדיברנו עליהם בפודקאסט.
ארלון ופאמפינג איירון יותר חזק, כנראה. כלומר, הוא עצום. אבל אני לא חושב שיש לו את כאילו הלך רוח הזה של הלרצוח ולהרוג שיש לקונן. אז אני חושב שקונן מנצח.
כן, כנראה גם אין לו גישה לכלי נשק והוא לא יכול להשתמש בהם.
אני בטוח שיש בבית של שוורצנגר זה אקדח, ועדיין, אני בטוח ששוורצנגר יורה פעם אחת בקונן, וקונן מסתער עליו, ולא יודע, לוקח את האקדח, לועס אותו, ולוקח את החצי שנשאר ותוקע לו בעין, כאילו...
כן, אני די בטוח שקונן הברברי יכול לנצח את ארנולד שוורצנגר מפאמפינג איירון, אבל אתה יודע, יש לנו עוד סרטים בדרך, והוא ישחק שם עוד כל מיני גיבורים ומפלצות ומכונות, ומי יודע האם קונן יישאר הטוב בחיים לנצח. אז עד הפעם בא, אני את תום שפירה.
אני את נתן צוריה.
ונפגש בסרטים של ארנולד שוורצנגר.